מסכת בבא בתרא. שער שלישי. מסכת זו היא החלק השלישי בסדרת הבבות, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא. היינו, האמת היא, שבעיקרון שלושת הבבות מסכת אחת הם, אך מפאת גודלה חולקה לשלושה. והם שלושת הבבות, שער ראשון, שני ושלישי. בבא בתרא, השער השלישי, מסכת זו היא הגדולה בכל הש"ס, הארוכה ביותר וכוללת 176 דפים, עוסקת בנושאים מאוד שכיחים בין אדם לחברו, החל מסכסוכי שכנים ועד ירושות, נחלות, צבאות ותופסי שטרות. היא פותחת בהסדר פירוק שותפות וחלוקת חצר, תוך כדי כך דנה בנושא תחרות מסחר ושירותים, סמכויות בני העיר, ומכאן עוברת לפעולות מנע שיש לנקוט על מנת שלא ייגרם נזק סביבתי, הן נזק ישיר והן נזק עקיף. זאת בשני הפרקים הראשונים.
מסכת בבא בתרא, דף ב' עמוד א'.
משנה ראשונה. השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, בונים את הכותל באמצע. הנושא, חלוקה, שותפים שרצו לחלק את השותפות ביניהם. ואז רוב שימושן היה בחצר שלפני הבתים, מפני שהבתים היו נמוכים וקטנים. שותפים שרצו להפריד ביניהם, באמצעות מחיצה, בונים את הכותל באמצע. כלומר, כל אחד נותן מחלקו, ובונים את הכותל במקום האמצעי בין שניהם. משנה זו מתפרשת בשני כיוונים, ורואים שרבי יהודה הנשיא כלל במשפט אחד שתי הבנות, ובעצם לא הכריע ביניהם. כל הבנה יש קושי בצידה, קושי לשוני, ויש גם כן תוצאה הלכתית אם נפרש בדרך זו או בדרך זו. נתחיל ונפרש את המשנה בדרך ראשונה. השותפים שהחליטו להפריד ביניהם ורצו לעשות מחיצה, כלומר חציצה או דופן, כותל בלשון חכמים, בונים את הכותל באמצע. הדרך השנייה בפירוש המשנה, השותפים שהחליטו לחלק את החצר ביניהם, וזהו הפירוש שרצו לעשות מחיצה, כלומר לחצות את החצר שבין שניהם, בונים את הכותל באמצע. תשאלו, מה ההפרש בין אם נאמר כך או אם נאמר כך? הפרש גדול יש, וזו התוצאה ההלכתית. אם נאמר שפירוש המשנה הוא בדרך א', שרצו לעשות חציצה בחצר, בונים את הכותל באמצע, נבין מכאן שרק אחר שנתרצו לעשות חציצה או דופן ביניהם, יעשו אותו באמצע. אך אם נתרצו לחלק בלבד, אין שותף אחד מחייב את חברו לעשות דופן שתפריע את הראייה. ובמילים אחרות, היזק ראייה לאו שמי היזק. ואם נפרש בדרך ב', השותפים שרצו לחצות ביניהן, פוסקת המשנה, בונים את הכותל באמצע. כלומר, ההדגשה היא, חייבים לבנות כותל, החוצץ ומסתיר את הראייה. מדוע? כיוון שהזק ראייה, שמי הזק. וכיוון שהזכרנו את התוצאה והנפקמינה ההלכתית, ראוי שנאחד לה את הדיבור. הזק ראייה, שמו הזק, או לאו שמי הזק. מהו הזק ראייה? כאשר אדם מתבונן ומביט מה חברו עושה בחצרו, הרי הסתכלות זו גורמת נזק לחברו. הטוען, אינני רוצה שתראה את עסקיי. ישנם דברים צנועים שהייתי רוצה שישארו לעצמי, ואינני מעוניין שתביט בהם. האם טענה זו היא טענה, כלומר האם מתחשבים בה בבית הדין, או אומרים לו אין תוקף לטענה הזאת. כלומר יש לך חשש, יש לך אולי רגשי נחיתות, אינך רוצה שיסתכלו בך, אבל הטענה הזו היא לא טענה ממונית ולא נזקקים לה. האם כן או לא? את זו נוכל ללמוד מן המשנה, ותלוי באיזה אופן נפרש את משנתנו. אני חוזר. השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, לפי דרך א', כבר נתרצו לעשות חציצה, כלומר כותל, ואין כאן מחלוקת בין שני השותפים שכך הם רוצים, אזי נקודת הכובד של המשנה, בונים את הכותל, כלומר אותו כותל שהחליטו ביניהם, יבנוהו באמצע. נמצא שנקודת הכובד במשנה במילה אמצע. ואם נפרש השותפים שרצו לחצות ביניהם, כלומר לחלק את החצר ביניהם, ואז משנתנו מחדשת, בונים את הכותל, כלומר יש הכרח לעשות כותל, נמצא שנקודת הכובד בפירוש המשנה על המילה כותל. כותל ולא שורה של עצים בעלמה. אך כל פירוש והקושי הלשוני בצידו. נחזור לדרך א', השותפים שרצו לעשות מחיצה, כלומר חצר ובתי שני שותפים פתוחים לתוכה, ורצו לעשות חציצה ביניהם על ידי כותל, בונים, וכאן העצר לומר, אותו באמצע. כי הרי כבר התייחסת לחציצה, התייחסת לדופן. ומדוע המשנה חוזרת ואומרת בונין את הכותל? זהו הקושי הלשוני בדרך א'. לעומת זאת, דרך ב', השותפים שרצו לחצות, מובן מדוע המשנה אומרת בונין את הכותל, מפני שהחידוש במשנה שצריך לעשות כותל ולא להסתפק בשורה של עצים. לעומת זאת, יש קושי לשוני אחר. היה לו לומר, השותפים שרצו לחצות, לעשות מחיצה, יותר מסתבר שהוא בדרך א', לעשות חציצה. אם כן, רואים אתם שיש לנו שני דרכים בביאור המשנה. שני הדרכים הללו מקובלות, אם נתעלם מן הקשיים הלשוניים. לעומת זאת, יש קושי לשוני לכל שיטה, ויש גם כן נפקה מינה הלכתית, אם נבאר באופן הזה או באופן הזה. בכל אופן, רבי יהודה הנשיא בנה לנו משנה המתפרשת לשני כיוונים, ומסקנתנו היא שרבי יהודה הנשיא לא הכריע בין שתי השיטות, ובעצם לא רצה להכריע בשאלה ההלכתית הנידונה. כל מה שבארנו כאן בתחילת המשנה, יבואר בגמרא בשתי השיטות, בדף ב' עמוד ב' ובדף ג' עמוד א'. אנו מגיעים מכאן לגמרא, ובעצם חוזרים לשתי האפשרויות או שני הדרכים שבהם משנתנו מתפרשת. גמרא, סברוה, סברו חכמי בית המדרש שבערו את המשנה, מהי מחיצה? גודה, כותל, דופן, זו דרך א' בביאור המשנה. כלומר, חציצה, היינו לשון חכמים. מחיצה. כלתניה, מחיצת הכרם שנפרצה, אומר לו גדור. חזרה ונפרצה, אומר לו גדור. נתייאש ממנה ולא גדרה, הרי זה קידש וחייב באחריותו. נתעלם לרגע מן ההלכה שנזכרה כאן, ונתרכז רק בביאור המילה מחיצה, גודה, כלומר כותל או חציצה. מחיצת הכרם, כמו שאמרתי, לשון חכמים. ומכאן אנחנו נלמד את ההלכה הבאה. תמה דרצו. דווקא אם רצו לעשות כותל, מחיצה. אם לא רצו, אין מחייבין אותו. אלא מה? הוא יכול לשים שורה של עצים. מכאן נלמד שהזק ראייה לאו שמי הזק. אחרת, היינו מחייבים את השותף הסרבן לבנות כותל. הנה אתם רואים שמדרך א', המסקנה הלכתית, הזק ראייה לאו שמי הזק. אבל ישנה גם דרך ב'. וזו שאלת הגמרא. ואימה מחיצה פלוקטה, כלומר לשון תורה, ואין הכוונה חציצה, אלא חצייה. כמו שכתוב, ותהי מחצת העדה. ומה נלמד מדרך זו? אם רצו לחצות, בונין את הכותל בעל כורחו. אלמה, איזה קריאה? שמי הזק. כלומר, בדרך ב' המסקנה הלכתית היא שמתחשבים בטענה שטוען אחד השותפים שחברו מזיק לו בראייתו, ועל כן מחייבים אותו בבניין כותל. הנה, ראינו כאן את שתי הדרכים שעליהם רמזנו בביאור המשנה. אך אנו נחזור אל ההלכה שהבאנו דרך אגב, כאשר הבאנו את הברייתא המזכירה שמחיצה פירושה חציצה או דופן. מחיצת הכרם שנפרצה, אומר לו גדור. כאן מדובר בשני אנשים שלזה יש שדה שבה תבואה ולחברו יש כרם, והם סמוכים זה לזה וגדר ביניהם. זה סומך את תבואתו מכאן וזה סומך את גפניו מכאן, ושניהם נשענים על הגדר האמצעית. תאמרו, הרי כלאיים, יש כאן מצד אחד גפן ומצד שני זרעים, ואם זו חיטה או שעורה, הרי יש כאן איסור דאורייתא של כלאי הכרם. התשובה היא, אין כאן כלאיים, היות והגדר מפרידה ביניהם. אבל פי שלמטה מתערבים השורשים, כיוון שלמעלה יש הכר ביניהם, אין זה כלאיים. מה קורה כאשר המחיצה הזאת נפלה? אומר לו גדור. מי אומר למי? בעל התבואה אומר לבעל הכרם. מדוע? הרי גם בעל הכרם יכול לומר לבעל התבואה גדור, כי בסך הכל, אם זה כלאיים, גם התבואה וגם הגפנים נאסרים בהנאה. ומדוע בעל הכרם הוא המחויב לגדור? התשובה היא, ממילא אדם שיש לו כרם או עצים אחרים, חייב להרחיק משדה חברו 400. כמו שאומרת המשנה לקמן בדף כ"ו עמוד א', לא ייטה אדם אילן סמוך לשדה חברו, אלא אם כן ירחיק ממנו 400, ו-400 הללו הם עבודת הכרם. כלומר, השיעור שהמחרשה יכולה לעבור ולחרוש סביב האילן מבלי להיכנס לשדה חברו. אם יש גדר, אז הוא אינו חייב להרחיק, כי אנו בטוחים שהוא לא ייכנס לתוך שדה חברו, כי הגדר מפרידה. ועל כן, כיוון שהגדר הזו נפרצה ונפלה, אומר בעל התבואה לבעל הכרם, הרי ממילא אתה מחויב להרחיק ממני מטעם עבודת הכרם. כיוון שכן, תרחיק. ואם לא, אתה גורם עכשיו למצב של כלאיים. ובאמת הוא גדר. חזרה ונפרצה, שוב אומר לו, גדור. נתייאש ממנה ולא גדרה, כלומר הוא רואה שאין לה דבר סוף, הוא בונה וזה נופל, הוא בונה וזה נופל. והתבואה הוסיפה 1/200, הרי זה קידש, מלשון פן תקדש המלאה, הזרע אשר תזרע, ומזה למדו חז"ל תקדש לשון תוקד אש, כלומר נאסר בהנאה, וחייב מבעל הגפן באחריותו. כל זאת הברייתא הבאנו כדי להוכיח שהמילה מחיצה היא כותל, מחיצת הכרם. וכמו שאמרתי, זו לשון חכמים, חציצה. כאן יש הערה של התוספות, מדוע נאמר נתייאש ממנה ולא גדרה? אומרים התוספות שאם עוסק בכל שעה לגדור ולא נתייאש, אבל פי שבפועל הוסיפה התבואה 1/200, מותר. נחזור לגמרא. כיוון שפירשנו מחיצה מלשון דופן או כותל, וזו דרך א' בפירוש המשנה, ההמשך הוא ברור. דווקא שותפים שרצו. משמע שאם לא רצו, אין מחייבין אותו. כלומר, דווקא שרצו בכותל. משמע שאם לא רצו בכותל, אלא אחד מהם התנגד, אין מחייבים את השותף הסרבן. ולא נשמעים לטענת חברו שיש כאן היזק ראייה. משמע, היזק ראייה, לאו שמי היזק. כאן צריכים להוסיף עוד נקודה קטנה. מה אומרת המשנה? שאם רצו, בונים. הרי הוא יכול לחזור בו. מה פירוש רצו? רציתי אתמול, היום איני רוצה. לכן מוכרחים לומר שחיזקו את רצונן על ידי קניין. בכל אופן, זו דרך א' בפירוש המשנה. דרך ב', ואימה מחיצה פלוקטה, כלומר לא חציצה ומחיצה מלשון חזל, אלא לחצות מלשון תורה, כדכתיב, ותהי מחצת העדה. כלומר, השותפים רצו לחלק, אבל לא הביאו את רצונם בכותל. ועל זה באה המשנה ולוחצת בנקודת הכובד, וכיוון דרצו בונין את הכותל, כלומר אין להם ברירה, אם אחד מהם רוצה כותל, השני חייב, בעל כורחו. משמע, לפי דרך זו, היזק ראייה, שמי היזק. ובכן, העניין ברור, שני דרכים בפירוש המשנה, דרך א' מובילה למסקנה שלא מתחשבים בטענת היזק ראייה, דרך ב' מובילה למסקנה שכן מתחשבים בטענה זו. וזה תלוי אם נפרש את המילה מחיצה בלשון חציצה או בלשון חצייה.